שלום לכולם, היום יום רביעי ד' בתמוז התשע"ז. היום בשיעור שלנו מטבעם של דברים, היום אתם יוצאים עוד מעט לעונש הגדול וחוזרים לכאן לישיבה בין הזמן, יוודא שבועיים שאפשר לפעול את תהומות גדולים. השיעורים שלנו יהיו היום ומחר במתכונת של עיון בדברי חכמים מתוך רצון שלי, אני מקווה גם שלכם, לקבל כלים ותובנות מה באמת עושים בעונש הגדול, ואומר סליחה בנופשון או בנופש, או נקרא לזה בביטול הלימודים הרגילים על פי הסדר בשגרה, ויוצאים לעצמאות באחריות האישית של כל אחד ואחד, שבמשך השנה, בכל מקרה יש לך אחריות הבעל, יש שומרים. כמו שנאמר בפסוק, שומרים מפקד לעירך כל היום וכל הלילה. אז יש רבנים, ויש פה מדריכים, ויש משיבים, אנשים שנמצאים בשמירה, שאדם לא ילך לאיבוד. אבל יש זמנים שהם בין הזמנים, ואז אתם יוצאים והולכים לדרככם, וכשאדם, מתחיל לנפט פעם ראשונה לבד, אז הוא גם עלול לטעות בניווט. ואז אם הוא רוצה להגיע למקום מסוים, הוא מגיע למקום אחר. יכול להיות שבהתחלה הוא מאוד 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 היה בטוח שהוא הולך בכיוון הנכון, וגם יכול להיות שגם הוא התחיל ללכת בכיוון הנכון. אבל באמצע הוא טעה קצת, והמרחק בסוף הדרך, בין הנקודה שהוא צריך להגיע אליה לבין המקום שהוא נמצא בו, יכול להיות אפילו מרחקים של קילומטרים רבים, תלוי באיזה שינוי האדם פעל. לדוגמה, אדם שטועה בניווט, הוא צריך להגיע לנקודה א', הוא הגיע לפיצול של דרכים, או אפילו בלי, הוא הולך בשביל בדרך כלשהי, הוא סוטה מהכיוון, לא הרבה, נגיד זה אפילו חצי מטר. חצי מטר זה לא הרבה. הוא ממשיך לדרך ישר בכיוון שהוא טעה, לאט לאט החצי מטר הופכת להיות עשרות מטרים וקילומטרים, ואחר כך הוא מגיע למקום שבכלל אין לו קשר לנקודה שאלה הוא צריך להגיע. בשיעור שלנו היום, כפי שאתם רואים, לא כתוב על הלוח שום דבר, נכון? ולכן אני משאיר את זה גם בלי לכתוב שום דבר. ואולי בסוף השיעור, ולא בפעם שעברה, או אולי בהמשך, שמישהו פה יזכיר לי מהי הכותרת, ואז אנחנו נתחיל יחד ליצור כותרת לשיעור הזה. יש לי לכם דפי מקורות, אני מבקש להשתמש בהם, ואני רוצה להתחיל. אומרת התורה במקור מספר אחת, בכבוד רב,
במדבר פט, פסוק י"א. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל כל הבא אל האוהל, בכל עשור באוהל, נתאמר שבעת ימים.
אומרת התורה בפרשת חוקת, אדם כי ימות באוהל. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, באוהל, זה נכון, לפי הריקוד, כל הבא אל האוהל, בכל אשר באוהל, יטמע שבעת ימים. לכאורה, הפשט של הדברים באמת, מדובר, לא עלינו, לא עליכם, שאדם נפטר בבית. ולכן כל מי שמגיע לתוך הבית, וכל מי שנמצא בבית בזמן שהוא נפטר, נטמע טומאת מת. תראו מה אומרת הגמרא, אומר לנו, כבר, כן.
אולי הוא מת בבית, אולי הוא
עוזר,
אולי הוא בבית,
אולי
אף אחד לא מסתכל עליו, אז
זה עושה... לא אומרים פשט, לא חסידות, לא... פשט, אדם נפטר בבית. חכו לציור, אנחנו נגיע לתובנה.
לא, זהו, הוא מת בבית, כי הוא חושב
שהוא
לא מסתכל
עליו,
אז
הוא עושה
משהו.
אבל זה כבר איזה הסבר, כנראה הולכים רק פשט. כן, דיברתי, הפסוק מדבר על זה, זאת התורה, כלומר, זה החוק, זה הנוהל. במקרה שאדם נפטר בבית. מה הנוהל? כל מי שנמצא בבית וכל מי שנכנס לבית נקבע, זה נוהל. בסדר? חוק מספר אחד למשפט במקרה. בוא נראה לאן זה מסתיים. אתה מוכן לקרוא לי שם בסוף בבקשה, דוד, מקום מספר 2?
כן. לא, תניח את זה, זה... כן. תודה.
אנחנו מעבירים מסכת ברכות דף סמך ג' עמוד ב'. תאמר ריש לקיש, מניין שאין דברי תורה מתקיימים, אין אדומי שמיד עצמו עליה, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל.
אומר לנו פתאום ריש לקיש, לוקח את הפסוק הזה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אומר איזה אוהל? מה זה אוהל?
בית.
בית, איזה בית?
שלמה.
ומדרש, אומר לנו ריש לקיש, מניין שאין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממיד עצמו עליה. מה פירוש מתקיימים?
כאילו התורה מתקבלת
פירוש. מצויים.
שכר.
דבר קיים, עובדתי, חי, נושם, נמצא, נוכח. נו, כתוב אדם כי ימות באוהל. זאת אומרת שאם אתה לא ממיד את עצמך באוהלה של תורה, אז אין לך. אין לך תורה. מה זה אין לי? אבל למדתי כל השנה. נכון. אם אתה לא תמשיך להיות באוהלה של תורה, אז הכל נמחק מן הדיסק. זהו, שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אתה רוצה לקרוא לי בבקשה מקור מספר 3, יהונתן? בכבוד.
תלמוד בבלי מסכת שבת, דף מ"ג עמוד ב'. אמר רבי יונתן, לעולם אני בני אדם את עצמו בין המדרש ומדברי תורה, ואפילו בשעת מיתה, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אפילו בשעת המיתה תהא עוסק בתורה. אמר ריש לקיש, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שמביא את עצמו עליה. שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל.
זאת אומרת, בחלק השני של מימרא בגמרא בשבת יש מה שראינו במקור מספר אחד, אבל החלק העליון שמובא ממסכת שבת מדובר דבר נורא מעניין. אומר רבי יונתן, אפילו בשעת מיתה, אדם כבר יודע שהוא במיתה בטית והוא בדרך אל המיתה בתף, והוא כבר מבין שזה דרכו האחרונה, מה הוא יעשה? תלמד. תלמד תורה, תעשה תשובה, תעסק בזה, לא בחלוקת ברכות, מתנות לנכדים ונשיקות לבני דודים. זה גם. אבל בעיקר תהיה עסוק במה שהולך להיות בעוד כמה זמן קצר בהמשך הדרך. זאת אומרת, יש שני דברים. אחד, בזמן החיים, כמו שאומר יש לקיש, שאדם צריך להמית את עצמו באוהלה של תורה, ואין הכוונה להתאבד. כן, להבדיל, אחרי להעמיד את עצמו, תכף נראה מה הכוונה. אבל אדם צריך להיות רוב זמנו בבית המדרש. ועל מנת להסביר עד כמה החשיבות הזו גדולה, שאפילו בשעה שהוא עומד להיפטר מן העולם, שיהיה עסוק בתורה. נו, איך בן אדם יכול להיות עסוק בתורה, אפילו שהוא אוטוטו, מזדכה על הציוד, זה רק אדם שכל חייו היה באוהלה של תורה. זה טבעי לו, זה חלק ממנו. יש איזה שיר, ישר אותו שולי רנד, על איזה חבר שלו, שהוא פגש בבריכה, איזה משורר, וביניהם דין ודברים, על יש אלוהים ואין אלוהים. בקיצור, ראו כל הזמן כופר, ובסופו של דבר, לאחר איזה זמן, הם נפגשים בבית החולים. ואותו משורר חולה, עומד למות, ושולי רנד כחבר, בא להיות איתו, ויש שם איזה קטע מאוד מרגש, ואז רגע האמת מגיע, וכבר אין ויכוחים אם יש אלוהים או לא. ואני לא זוכר בדיוק מה היה ביניהם דו שיח, אבל בסופו של דבר אותו כופר מסיים במילה אמן. אין מלך נאמן. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שחייו הם חיים אמיתיים רק אם הוא ממית את עצמו באוהלה של תורה. הכוונה והמשמעות היא ששאר הדברים שאדם צריך, חייב, מוכרח,
חמץ,
יש בנו גם צד של בן שפחה, נכון, אבל לבן השפחה לא נותנים ארוחות מלכים. לבן שפחה נותנים סעודת עבדים. כשהיא נסבה, וזהו. ולמלך נותנים סעודות מלכים. היינו, שאת האדם בכוחותיו וכישרונותיו ויכולותיו הוא צריך לתת למה? לתורה ולקיומה ולגוף שסוחב, שהוא הכיסא לנשמה, שהוא העבד שסוחב את המלך, צריך לתת לעבד כדי שיהיה בריא ויהיה שריח, אבל לא יותר מזה. ואנחנו נותנים לעבד סעודות מלאכים, ולמלך נותנים שיריים. זה אומר שאנחנו משקיעים כוחות, כישרונות, זמן, בהבלים ושטויות, שבאמת אפשר להסתדר בלעדיהם. אפשר להסתדר בלעדיהם. אפשר להיות פעם בחודש בים ולא צריך כל יום. ואפשר פעם בשבוע ליום בבריכה ולא כל יום. ואפשר כל יום להיות כל היום או בפרנסה שאדם חייב, ואחר כך מה? מול מסך המחשב, מול גלישה בחירדנדט, בחרדות של האינטרנט, בזבל שרץ על המסך, וגם אם יש רימון, לכל רימון יש נצרה. מה ההבדל? ולהסתובב ברחובות ובקניונים ולראות וסתם, זה לגוף, לתאוות. אז לא אנחנו נותנים הרבה, ולמלך, לנשמה, אנחנו נעשה טובה אם נזכור ומנחה לערבית להישאר בבית כנסת כי שמו כיבוד, ובינתיים יש ירוק. אדם כי ימוד ורואה, אין דברי תורה מתקיימים רק במי שהורג, הורג ממית את העניינים שאינם רצויים לנשמה ונותן את ההכרחיים לגוף. יש הבדל בין הכרחי לבין חופשי חופשי. לכן, השפת אמת אומר שיש לכאורה קצת צורך לברר. כתוב, אדם כי ימות באוהל. והגמרא אומרת בשם ריש לקיש, שאדם צריך להעמיד את עצמו על דברי תורה. מה פירוש להעמיד את עצמו על דברי תורה? שאם עומד לפניו, עומדות לפניו, שתי אופציות. האחת, ללכת עם החבר'ה לבזבז את הזמן בעיר, או ללכת לשיעור, והוא מתלבט מה לעשות. מה הוא צריך לעשות לפי ריש לקיש? להעמיד את עצמו בלימוד תורה. אני אומר, חבר'ה, לא, אני הולך לשיעור. יצא לכם פעם להגיד את זה?
כן.
כן? יצא לך?
כן.
כל הכבוד, כי מי שלא יצא לו, שיברך שהחיינו. פעם הראשונה שזה נמצא לו. להגיד לחבר'ה, לא. אתה לוקח אותי למקום שאסור, למקום תאוות. אני ממית את הרצון הזה לתת לתאוות שלי להוביל אותי, ואני ממית את עצמי באוהלה של תורה. ממית את עצמי, הכוונה היא לנתק בכוח התורה את התאוות של הגוף, של העבד שרוצה למלוך. יצא לכם פעם להבין שיש לנו עבד שמולך עלינו?
כן.
פעם תפסתם את זה שהוא שולט בנו?
כן.
איך אתם נהנים מזה?
לא.
שהעבד שלך הוא המלך?
לא.
לכן, הוריד לנו רבותינו, אדם רוצה שהתורה תהיה חלק ממנו, שהוא נוסע באוטובוס, אז הוא לא מקשיב בפלאפון לכל מיני שירים במצעד הפזמונים האחרון, או מאזין לשירי האירופי זיון, או לכל מיני תוכניות חלשות שצצות ועולות. העיקר לא לתת לבני האדם זמן לחשוב, אז יש להם עוף על המיליון, ותחליק על השלושים, ותעוף לגוזל, ותהיה המלך, ויש מה עוד? כן, כוכב נולד, כוכב נופל, ירח עולה, שמש זורחת, העיקר שלא יהיה לך זמן לחשוב מי אתה באמת. אז אני אנפח אותך בתוכניות שהתחלים שלהם זה הבל, שטות וכלום. כי אחרי זה נגמר, מה הרווחת מזה? בוא נראה, ישבת, ראית איך עפים על המיליון, ואתה אפילו שקל אחד לא תראה, למה אתה בבית על הספה.
בדיוק.
אז מה מזבזת את הזמן? על מה? מה רווח יצא לך לחיים? מה הרווחת? בתכלס, בשורה התחתונה, שרפת שעה, שעתיים על כלום. כל רגע אדם צריך לצאת מורווח.
30 שעות.
החיים שלנו הם עסק רציני מדי בשביל שנפסיק בו. כשאנחנו מדברים על חיים, אנחנו מדברים על חיים אמיתיים, כי אפשר לחיות חיים מזויפים. אתם מכירים? יצא לכם פעם לחיות חיים מזויפים? לא יצא לכם? יצא לכם או לא? מה? סליחה, זה, אתה רוצה קולים שם? יצא לכם לחיות חיים מזויפים? אתה לא ממה לחיים מזויפים? זה מה שאנחנו חיים כל יום. אנחנו לא מוכנים להסתכל אל עצמנו ולומר למשחית די. אנחנו מזינים את עצמנו ואת האויב במרכאות או שלא במרכאות, שזה התרבות החסרת תרבות. וכמו שמובא בפסוק, מקום אחד בתנ"ך שמופיע המילה תרבות, ואתם יודעים באיזה הקשר? תרבות אנשים חטאים, תרבות שמרחיקה אותך מכל דבר שהיא קדושה. העיקר שתתייוון, העיקר שתהיה כמו גוי. וכמה שזה זוהר, וכמה שזה יפה, וכמה שזה טעים. אתם יודעים למה זה כל כך יפה, טעים וזוהר? כי כשאנחנו מסתכלים על דף גמרא, או על חמישה חומשי תורה, או על דברי תורה, אנחנו רואים אותם אפורים. לא באמת רואים שהאור האמיתי, היוקי, היופי, טמון בתורה, וכל השאר זה בכאילו. כי אחרי כיבוי המסך, אין כלום. כן, שיהיה פה עסקת חליפים, בסדר? לכן, כשאנחנו צריכים להתבונן, אומר השפת אמת, יש לנו פסוק זאת התורה, אדם יעמוד באוהל, ומצד שני כתוב, פסוק אחר, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותן האדם והחי בהם. אז לא הבנתי, אומר השפת אמת. אם אתה אומר שאדם צריך להעמיד את עצמו, ומצד שני אדם צריך לחיות עם התורה, איך זה מסתדר?
לא, שהוא ימות עם תורה והוא יחיה לחיים שלו, כאילו, ואם הוא יחיה עם תורה, הוא יחיה.
הכוונה לפי הסתם
באמת? כי הם חיים מאורך ימינו, אז הוא יחיה את התורה, וגם לפני הרבית הוא ילמד תורה.
השפת אמת.
ימות עם תורה.
כן, יפה, אבל בוא נשמע את הרעיון של השפת אמת. שלום. אומר השפת אמת על הפרשה שלנו, פרשה סוכת, בסדר במדבר, בשנה תרל"ד, אומר, אתם יודעים מה פירוש מצד אחד להעמיד את עצמך ומצד שני וחי בהם? מאוד פשוט השפת אמת. וזה מה שאני אומר לכם. זה מה שאתם צריכים לקחת אתכם עכשיו לעונש הגדול, לנופש הנוראי הזה. אדם צריך להתמסר. מסירות נפש. אדם צריך לחיות חיי תורה על פי תורה, ובמקרים שבהם יש ניסיון, במקרים שיש קושי, במקרים שהוא צריך להתמודד מול חברים שאומרים לו בוא לקניון, הוא צריך שיהיה לו מסירות נפש. זה נקרא ממית עצמו. מסירות נפש לומר לבן השפחה לא. לומר לבן השפחה די. אני לא הולך למקומות שיגרמו שהרוחניות שבי, התורה שבי, הקדושה שלי, ילכו לאיבוד. תגידו לי אתם, אם חברים שלכם היו מזמינים אתכם לאיזה מקום, והיו אומרים לך, תביא איתך איזה 200, 300, 400 שקל בשביל הבילוי, וכשהיית בא לשם, או כשהיית יודע שהם אומרים לך, שהרעיון הוא לקחת לך את הכסף הזה ולחתוך אותו, או לשרוף אותו, או לבזבז לך אותו, ואתה לא יהיה לך כלום מזה. היית בא?
לא.
למה לא? הולך לחבר'ה.
בקשה.
החבר'ה, אדם צריך לבחור לו את החברים שלו. וחבר, המשנה אומרת, קנה לך חבר. ונורא מעניין. בצמוד הזה כתוב מה? עשה לך רב וקנה לך חבר. אם החברים שלך דומים לרב, תהיה חבר שלהם. אם לא, אל תהיה חבר שלהם. אם החברים שלך מדברים ברעיון, במחשבה, באותם כיוונים שהרב שלך מנחה אותך, אתה תלך איתם. אבל אם הם חברים לרב, לתאווה, לכינוי הזמן, הם לא חברים שלך, הם מפריעים לך. אתם מכירים כאלה, חבר'ה? יש לכם חברים כאלה? לא? ברוך השם, אתם צדיקים.
יש, יש.
חברים כאלה אומרים להם לא. אלא אם כן האדם בחר, מה הוא בחר? לוותר על התורה. בסדר? טוב. זה קשה, נכון? זה קשה. זה בדיוק אומר השפת אמת, וזה צריך מסירות נפש. לכן כתוב וחי בהם. אבל במקרים כאלה, מסירות נפש, תמות. מה הכוונה? הרוג את היצר. תגיד לו. אתם מוכנים שהחברים שלכם יקרו אתכם למקומות מסוכנים שאתם עלולים לתקודה?
לא.
אבל פה אם אתה הולך לקניונים, לרחובות העיר, להסתובב בערב, זה לא יכול להיות להיפגע, זה ודאי להיפגע. אז למה אתה הולך?
חברים.
חברה.
לא, חברים.
זה חברה.
חברה.
זה חברה. לא חברה. חברה זה חברה.
חברה.
אני יודע, דוד.
הבנתי.
הבנתי.
חבר שורה.
לכן תסתכלו מה כותב המהר"ל. על הגמרא בשבת, הסתכלו מקום מספר 4, אני רוצה להתקדם. אומר המהר"ל, אפילו בשעת מיטה. כלומר, אדם עומד להיפטר מן המיטה, הגמרא אומרת, תהיה עוסק בתורה. מסביר המהר"ל, וזה כי אין התורה גשמית כאשר הוא בא לסלק הגשמי בעת המיטה, יהיה פורש מן התורה. אין הכוונה היא. בשעה כזו שבה הנשמה עוד מעט מסתלקת מהגוף, בן המלך עוזב את בן השפחה, נפרד הקודש מן החול. אומר המהר"ל, התורה אינה גשמית, רק שכלית. התורה היא בשכל. לפיכך, אך בשעת מיטה יהיה עוסק בתורה. למה? דווקא בשכל. כי האדם בשעה כזאת שעומד להיפטר מן העולם, כוחותיו הגופניים כבר, איך אומרים? אם החבר'ה עכשיו יתקשרו לו ויגידו לו בוא לקניון, מה הוא יגיד להם? חבר'ה, אני עומד למות, תעזבו, תרדו ממני, דברים יותר חשובים להתעסק איתם. כאשר כוחות הנפש, הגוף כבר נחלשים, אומר המהר"ל, במחשבה שלך תהיה עסוק במה? בתורה. הכרתי כמה אנשים שעבדו למחייתם כל ימי חיים, אבל העבודה והפרנסה שלהם הייתה משנית. זה היה על מנת שיוכלו בזמן שנשאר להיות עוסקים בתורה. אני מכיר כמה אנשים שבסופו של דבר, בזמן שהם אמרו להיפטר מן העולם, מה שהם היו, שהם היו בהכרה, הם ביקשו מאנשים שעמדו סביבם, מה לעשות? לומר וידוי. המחשבה שלהם הייתה בקודש. ואמרו את הוידוי, ויש להם כמה סוגים של וידויים, יש וידוי ארוך. האדם יודע שזמנו מגיע, הוא בהכרה, והוא אומר לך, תגיד איתי וידוי.
מה זה אומר?
האדם עושה תשובה ברגעים האחרונים של חייו. ואתה אומר, הוא חוזר אחריך מילה אחר מילה ומסיים את הכל, וכמה דקות אחר כך נפרד את החבילה. כשאדם מבין שזה החיים, הוא לא נפרד מהם, גם ברגע שברגעים שעומד להיפטר מן העולם. כשאדם עסוק בימי חייו, בבילויים, ברכושנות, בגוף, בזמן שאדם הולך להיפטר מן העולם, ואני מכיר את זה, אני חוויתי חוויות כאלה, הגוף כבר די, אין לו כוח לשום דבר. על מה האדם הזה חושב?
על מה חושב?
על הרכוש, על הבילויים, על מה? המוח רגיל להמשיך במה שהוא רגיל, ואז הוא מתחיל להיות עצוב ומצטער, אבל כבר אין זמן. אם הוא יהיה מספיק ערני, והסובבים אותו, שדעתם בדרך כלל כמוהו, אז הם ישבו ויבכו יחד איתו. במקום לומר לו, עשה תשובה, זה הרגע. הם בכלל לא חושבים על זה. כי עולמם עולם של גוף, חומר. אומר המהר"ל, תסתכלו בבקשה בשורה שנייה במקור 4, אבל התורה אינה גשמית, רק שכלית. ובכלי המחשבה, לפיכך בשעת מיתה היא עוסק בתורה. זה! שהגמרא הגיעה אחריו, עוד פעם, שאין התורה מתקיימת אלא במי שממיד עצמו על התורה, וזה כי אדרבה, התורה היא שכלית. איך אפשר שתעמוד באדם חומרי? כאילו שני דברים הם הפכים, גוף ונשמה, שכל ובשר, שכל ותאוות. אלה דברים שהם נוגדים זה, זה מים ואש, הם מחבים אחד את השני. ותראו, אני לא רוצה להרחיק לכת, ואני לא רוצה לדבר על אנשים כאלה או אחרים, אבל תבדקו ראה כל אחד את עצמו, מבנים. כמה פעמים קרה לו שהוא התלהב ורצה לעשות דבר של קודש, ובמילה של חבר או בטלפון קצר בולה, הוא קיבע את ההתלהבות והפך אותה להיות קרח.
הרבה קרה.
תראו עד כמה האדם רוצה להתחבר לקודש, ובשנייה אפשר להפוך אותו לגוש קרח. וזהו. כי אתה נותן לבין השפחה לשלוט, נותן לטבע שלך, לתאוות שלך, לבלבל. לכן התורה אומרת, אדם כי ימות לו. תמיד את התאוות שלך שמקררות את הלב לקדוש ברוך הוא. מקפיאים אותנו. תסתכלו ברחוב כמה מכשירי הקפאה יש בפרסומות. רק שלא יהיה לך זמן לחשוב. אוי ואבוי. לכן איך זה נקרא כל העסק הזה? יש בעולם המודרני. יש אנשים שהמקצוע שלהם הוא להיות פעילים, מפרסמים, פרסומאים, דוגמנים, מה לא כדי למלא את תרבות הפנאי. יש לנו המון זמן פנוי, ואוי ואבוי אם ישאירו לך זמן פנוי למחשבה אמיתית שלך. אז מה עושים? צריכים למלא. מה אפשר למלא? בכל דבר שלא ייתן לך לחשוב. ותראו כמה אנחנו לא חושבים. תראו כמה אנחנו מופעלים ואנחנו חושבים שאנחנו בוחרים. אתה עובד מול שני מותגים ואתה מתלבט איזה מותג לקנות ונדמה לך שאתה בוחר. נדמה לך. בחרו בשבילך. צריך רק את התיק הקטן לתפוס ולהפיל אותך ואתה תקנה מה שהוא רוצה. ככה אנחנו חיים.
לא כולם.
נכון. מי שמביט את עצמו על התורה זה לא קורה, קורה לו, אבל פחות. כן.
למה הצד הזה של
הבן שפחה
הרבה יותר
חזק מהצד
של בן המלך?
אבל
זה יותר קל שבן
השפחה ישלוט, לדעתי, מה שאני אומר. בסדר גמור. אם אתה מוכן, אנחנו נעשה ניסוי. אנחנו כרגע במדינת ישראל, לפי השיטה שלך, נראה לי שאנחנו ניתן לאדם שהוא קצת מורער בנפשו, לא ברור אף פעם מה שהוא עושה, שהוא ישלוט במדינה. אתה מוכן?
לא.
לא.
למה לא? שיהיה בן שפחה שישלוט.
הוא
לא אחלתי. לא הבנתי. לפני רגע אמרת שדווקא נראה לך שבן שפחה ישלוט.
לא, בתוך הגוף שלנו.
אתה מוכן שהגוף שלך יוביל אותך?
לא, אתה לא יודע מה אני אומר.
אז אני באמת לא הבנתי.
שהצד של התאוות, וזה הרבה יותר חזק מהצד הרוחני.
ואז?
אז זה קשה להשתלט עליו,
קשה להשתלט?
למה?
השם
עשה את זה ככה.
לכן, לפני שהגעת, הבאנו את השפת אמת.
מה השפת?
שאמר שבשביל זה צריך מסירות נפש. צריך להילחם. כן? מתי אני נלחם? כשהדבר חשוב לי. זה דבר לא חשוב לי, אני לא נלחם עליו. אז אם לא חשוב לי הצד הרוחני שבי, נכון, בן שפחה לא צריך לשלוט, הוא שולט. לכן ממשיך המהר"ל ואומר, ואין ראוי שיהיה השכל מתקיים, אלא במי שמביט עצמו על התורה, שמסלק גופו וגושמו, כלומר החומר, בשביל התורה. אתם מבינים, אני מרגיש, כן, זה בצדר, תקשיבו. אתם רוצים לחוות נופש, שיהיה בו גם נופש, אבל יישאר ברוחניות, שישאר בריא, שלא יחזור ויפגע ותהיו כמו עיר ללא שומרים, כמו חומה ללא פתח, ללא שער, שכל חיידק וכל איזה וירוס ייכנס פנימה. על המחשבים שלכם, אתם דואגים שיהיה אנטינירוס. מה יקרה אם יתקלקל משהו במחשב ויחדמו לכם, ימחקו לכם את הכל? מה יקרה? זהו, בסדר, אבל לא חרב העולם. לא חרב העולם. כי האדם עושה גיבוי ודברים חשובים. מה פה יכול להיות? לזה אתה מתגונן. כדי שהמשחקי מחשב שלך לא יתקלקלו. וואו. אבל כשהנשמה שלך תתעדכן, שם אין אנטיגירוס, שם פתוח הכל. זה בכלל הרבה הגיוני.
לא.
הדבר היקר, אתם משאירים פרוץ. ואת הדבר החומרי מגינים. נו באמת. משל למה הדבר דומה? כשאני קושר את האופניים שלי מתחת לבניין עם שרשרת עבר ושם אזעקה עם איתורן לאופניים. אבל את היעלון שיש לי בבית אני שם על השולחן ומשאיר דלת פתוחה. משהו מתהפך אצלנו בראש. לכן אומר המהר"ל, בשביל שהוא מסלם גופו בשביל התורה, הרי אין נחשב לו גופו בשביל התורה. האדם מבטל את התאוות של הגוף בשביל התורה. ובאדם זה התורה השכלית מתקיימת. כשלא תוכל לומר איך אפשר שתהיה תורה עומדת באדם שהוא בעל גוף, הרי לכאורה לא מתחבר, כי זה ממית עצמו על התורה. כלומר, שלא נחשב לו גופו לדבר בשביל התורה. נכון, כמו שאמרנו, תן לגוף מה שמגיע לו, ולא יותר. לא יותר. ואם אנחנו נבדוק במוזניים, למי אנחנו נותנים יותר, אנחנו יודעים את התשובה. ולבדוק טוב את התשובה. ביממה יש 24 שעות, אבל אלה שעות זמניות על השעון. אתם יודעים מה זה? 30 שניות, כמה זה? זה מעט או הרבה?
הרבה, תלוי למה? מעט.
זה 130 שניות, חצי דקה, זה הרבה או מעט?
הרבה.
תלוי למה?
מה השעון?
אבל, שתדעו לכם, יש מצבים שההבדל של 30 שניות זה חיים למעט. 30 שניות. חצי דקה. זה ההבדל בין לחיות או למות. אבל אני אגיד לכם, אני פעם העלית, דיברתי על זה, ואני אדבר על זה גם פה. לפני שנים, כבר שכחתי. הייתה בירושלים ברחוב קינג ג'ורג' יפו, בפינה, הייתה מסעדה שקראו לה מסעדת זבאו. שמעתם עליה?
כן, סיפרת עליה.
סיפרתי
לה. לא סיפרת
עליה. בזמן הפיגוע שהיה שם, עמדתי בתור, הבא בתור להיכנס כשאותו מחבל היה בפנים כבר. ובהפרש של חצי דקה, 30 שניות של החלטה. יצאתי מהתור ופניתי לרחוב יפו. נשארתי בחיים. 30 שניות, חצי דקה בין חיים למוות. אנחנו מזלזלים בחצי דקה. וזה הבדל בין להיות או לחדול. מה נאמר על 5 דקות תורה, כמו שהיה פה עם החובלת? איזה עוצר! ואנחנו אמורים להבין את משמעות התורה באמת מהי. ולא נראה לי שאנחנו מבינים, למרות שאנחנו לומדים יום יום בבית המדרש ושיעורים, מה זה באמת ערך התורה? תסתכלו בבקשה בקום שבע חמש בדברים של הרב זצ"ל. כן.
מה זה כבר
נקרא? כן, אנחנו מחכים שיהיה אפשרות. יש לנו פה מישהו אחראי על האור הצהוב, הוא רואה אותו. ואז הוא מסמן לנו. בסדר? אומר הרב קוק זצ"ל בעין היה, תסתכלו בבקשה במקום מספר 5. אתה מוכן לקרוא לנו רמון? תודה רבה, בכל.
אין היה לו שבת
בגימל עמוד א'.
לעולם אל ימנע אדם עצמו
מבית המדרש
ואפילו שעה אחת שערי כמה שניות שערי כמה שנים משנה זו מבית המדרש ולא מגלה את העמה
עד שבא
רבי
טוב, תקרא. עד שבא לפרשה. עוד מעט תתפרש.
עד שבא לפרשה.
יופי. אומר הרב זצ"ל, שהמשנה הזו, שנאמרת לעולם על ימי האדם עצמו מבית המדרש, אפילו שעה אחת. אתם יודעים מה אמר? זה אמר, אתה צריך בבית המדרש כל הזמן, חוץ מדברים שהגוף צריך. אבל אם אתה לא בבית המדרש, אל תימנע מלהגיע לבית המדרש אפילו מה? שעה אחת! אומר הרב, ישנן הערות סכניות נמשכות והולכות מתגלות בכל הקרוב עליהם, לעסוק בענייניהם בכל עת תמיד, וישנם ברקים כאלה שאינם מתראים כי אם לעתים מזומנות, אבל הברקים הללו אינם גם תולדות השקידה הטבעית שאין דרך הרוח ניכר בהם, איך יוצר הוא את הברק השכני אשר הופיע בפעם אחת באופן פתאומי בשעה אחת ידועה. רבותיי, אומר הרב, אדם יושב בבית המדרש ולומד, ופתאום יש לו מה שנקרא איזה, וואו! הבריק לו הרעיון, נהיה לו ברק, ברק בעיניים. אבל מה לעשות שאת הברקים האלה אי אפשר לתכנן? והם באים מתי שהם באים, לא יודעים מתי. והברקים האלה זה הברקים של החיים שלנו. ואתה לא הולך לבית המדרש, אבל הברקים הופיעו. ואיפה אתה? בקניון, בעיר עם החבר'ה, הפסדת אותם. זה לא יבוא עוד פעם, כי עכשיו היו הברקים. אומר הרב, אדם צריך להימצא כמה שרק הוא יכול בלימוד התורה, להיות עוסק בתורה בבית המדרש. זה לטובתו השכנית, הרגשית, התורנית, הרוחנית. ובשביל המטרה הזו לא ימנע אדם את עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. לא יחשוב שיחסר לו בכמות של השפעה בית המדרש שיש לי מחר כך. יש כאלה אומרים, בצדר, בצדר. עכשיו שבועיים, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, נחזור להשפעה עד, ונהיה כל היום בבית המדרש. מכירים ככה? זה יצא לכם עכשיו ככה?
כן.
אומר לך, זה טעות, זה משהו נוראי לחשוב כך. אתה חושב שאם אחר כך תבוא ותהיה כל היום, זה ימלא את החיסרון של השבועיים?
לא.
היו ברקים בתקופה הזו, הם לא יבואו עוד פעם. אז לא שתבינו לא נכון. אנחנו לא אומרים שלא צריך לטייל, ואנחנו לא אומרים שלא צריך ללכת לשחות בים לא מעורב. אנחנו לא אומרים שאסור לנוח. מותר, חובה, לטייל, לנוח. ללכת לים בצניעות, במקום המותר, ללכת לבריכה בשעות נפרדות. מותר. אבל כל אלה רק דברים צדדיים. אני משקיע 3-4 שעות בזה, ועוד 10 בתורה. ולא הפוך. גם כשהולכים לטייל במדבר יהודה, צריכים לקחת מים כמו שצריך, להצטייד בציוד המתאים ולהוסיף ספר. כן, להוסיף ספר חוץ מתפילין וטלית. צריך לנוח, צריך לרענן. אבל צריכים להראות לנו בעצמנו שזה רק איזה משהו צדדי כדי שיהיה לנו יותר כוח להתעסק בתורה. אנחנו נלמד גם בדרך. אני פעם אמרתי, אני מכיר היום את אחד, מכיר אחד מראשי הישיבות המפורסמים יותר בארץ, ש... תקופה מסוימת בחיי בצבא, היה פקוד שלי, היה חייל שלי, ואני יכול לומר שכל רגע שקוראים לו רגע פנוי, וחיילים ברגע פנוי ככה נשענים אחורה, עוצמים עיניים, נחים קצת, אז גם הוא היה יושב בצל או לא בצל, והוא יושב ונח, כי המאמץ הפיזי הוא מאמץ. אבל כשהוא היה מתארגן על עצמו ונח, הוא היה מוציא מהכיס חומש קטן, או ספר קטן, ובזמן שכולם פיצחו גרעינים, אכלו ופלות, וישנו סיגריות ודיברו, הוא ישר ולמד. היום הוא ראש ישיבה. הדברים האלה לא באים לבד. סיפר לי, קרוב משפחה, היה לך לימוד איזה רב מפורסם מאוד, יחד איתו, בצוות. והוא סיפר שכל רגע פנוי, רגעים, אותו רב היה מוציא מכיסות תנ"ך ולומד. והיום ששומע אותו מעביר שיעורי תנ"ך, אתה רואה שכל התנ"ך שגור בפיו. התורה מתקיימת במי שמוסר נפשו על התורה. לכן ממשיך הרב קוק ואומר, והראיה משנה זו, שהלכתה לשנת שנים רבות, אבל לא הוברק טעמה, לא הוסבר הטעם. ובוודאי יש יחס להברקת הטעם הזה לכל השנים שמשנית המשנה. אני לא אמשיך בשל קוצר הזמן. צריך לנצל את הזמנים כי אנחנו לא יודעים, וכמו שיש לנו מבצע, והמבצע הוא מוגבל בזמן מסוים, ואם תבוא אחר כך, פג המבצע. יש מבצע ברקים של קדושה מיוחדת, הברקות מיוחדות בבית המדרש, לכל אחד ואחד שנמצא בבית המדרש. ומי שלא שם, נגמר המבצע. אני רוצה מכם מחילה מכבודכם שלא נספיק את כל המקורות. בואו נדלם למקור מספר 8. אומר השפת אמת על פרשת חנות. בסוף הויקרא בשנה תפריש נונדלם. אומר השפת אמת, וכל הכוחות שאדם ממעט בנפשו בשביל התורה. אדם, אתה יכול להגיד, בחייך הרב, עזוב אותנו, כל השנה התייגענו, כל השנה אתה נותן לנו שיעורים, די, תן לנו עכשיו שקט, תן לנו חופש, תן לכוחות שלנו להשתחרר, מספיק. אומר הרב, שפת אמת, במקום מספר 8, וכל הכוחות שאדם ממעט בנפשו בשביל התורה, משיבה התורה אליו. ונמצא מחליף חיות עובר בחיות קיימת לעד. וכפי העסק בתורה זוכים לדבר בחיים. יש פה מישהו שלא רוצה לחיות? יש פה מישהו שמוותר על החיים? יש פה? כולנו רוצים לחיות. ותאמרו לי באמת, אתם מדברים על חיים של מה? של הגוף? זה מה שאתם רוצים?
לא.
אדם רוצה להתפתח, הוא רוצה את הכישרונות שלו. זה חיים. כי אם אתם מדברים רק על הגוף, יש לי הצעה. אפשר להרדים אתכם, ולתת לגוף שהוא ימשיך להתפתח. אתם מוכנים להיות באיזה ניסוי כזה? לא. הרי מה אכפת לך? אתה דואג לגוף. אנחנו נוציא אותו פעם בשבועיים לקניון לטיול על מידה. מה אכפת לך? הגוף. האדם לא דואג רק לגוף שלו. אני מדבר על הנפש הפנימית, על ההנאות הרוחניות שלו, על חיים אמיתיים. לכן אומר לנו, התפארת שלמה, הרב ירדומסקי, אני חושב, כן? אומר במקום מספר 9, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, ולכאורה לא כתוב וחי בהם, קושיה שראינו גם בשם השפת אמת. אומר התפארת שלמה, הכינה צריך האדם להיות חרד ולהכיש לעסוק בדברי תורה בעודנו בחיים חיותו בעולם הזה, ואני אומר לך שאתפנה אשנה שלי זמן אני אלמד, שמה לא תפנה. תגידו לי אתם, יצא לכם לפגוש אנשים שאמרו אין לי זמן כרגע, אני עובד, אני עסוק, ולכן כשאני אהיה בפנסיה אני אלך לישיבה, אני אשב ללמד תורה, מכירים כאלה? מה לעשות שהוא לא הגיע לפנסיה? כי בדרך נגמר לו הבטריה, והוא לא למד שום דבר, הוא חיכה לפנסיה. ומה קורה אם הוא הגיע לפנסיה והוא כבר לא כל כך בקו הבריאות ויכול לשבת בבית המדרש ללמוד? מאיפה אתה יודע איך אתה תסתדר אחרי הפנסיה מבחינה בריאותית? מה יהיו כוחות הנפש שלך אז ללמוד, לסגור, להתייגע? אנחנו אנשים, חיינו מלאים בתהפוכות, גופנו ובשרי, גופנו חשוף ופגיע, לא רק מחיידקים רוחניים, גם מחיידקים בכל מיני מרעין בישין של העולם. איך אתה יודע כשתתפנה תשנה? מה זו אמירה הזו? אני אסתדר, יהיה בסדר, אני אחזור לבין הזמן עם הישיבה, אני אלמד אז כל היום. מניין לך שאתה תחזור? לא בגלל שיקרה לך משהו רע, יהיה פיתוי אחר יותר חזק.
גם במובן של תורה?
איך אתה יודע? נצל את הזמן כאן ועכשיו. לכן אומר התפארת שלמה, והשעה שהוא בעולם הזה עודנו בכוחו לתקן הכל, ללמוד תורה, אבל אחר כך אם ייתן כל חללי דעלמה ועד יום אחד לשוב לעולם הזה לתקן מה שאיבד, אז לא יניחו רבותיי כשמגיעים לרגע האמת, כשמגיעים לעולם העליון, אתם שומעים שם? כי אתם מאוד בעולם הזה עכשיו. שם למעלה אין דרך לחזור לכאן. אין הביטחון הזה שכאילו אחר כך הוא נמצא את הזמן. אומר התפארת שלמה, חבר'ה, אין דבר כזה נופש, אין דבר כזה חופש. אין נופש ואין חופש מלימוד התורה. אין כשיהיה לי זמן, כי לא יהיה זמן. בואו ונודה.
אז אתה אומר שכל יום ללמוד חמש דקות תורה?
בואו, לא, אני אומר, כן, ועוד איך. בואו ונודה. נודה על האמת, כי אנחנו אנשים ישרים, רוצים להיות ישר. יש פה מישהו שלא רוצה להיות ישר? לא, לא נעים לו להגיד. יש פה מישהו שרוצה לרמות את הבריות, והוא לא רוצה לגלות? אז אנחנו מדברים על אנשים ישרים. בואו ונודה ביושר. וכאן המחשבות שלנו נמצאות יותר. בבית המדרש, או מחוץ לבית. בואו נתבונן. אנחנו מזיקים לעצמנו. לכן, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין מקום מספר 10, מה טובו אוהליך יעקב ושכנותיך ישראל, אומרת הגמרא, מה זה מה טובו אוהליך? ואנחנו אמרנו בהתחלה, אדם כי ימות באוהל, אומרת הגמרא, אלו בתי מדרשות. וכפי שנאמר ביעקב אבינו, אשתם יושב על אוהלים, משכנותיך ישראל, אלו בתי כנסיות. יש אוהל, זה בתי מדרש. יש משכנות, זה בתי כנסיות. המיוחדים לשכן שמו יתברך שם ולקבל תפילות המתפללים. אומרת הגמרא ואמר, מה טוב הוא? כי לא בלבד שהם מטיבים לעוסקים בה, אלא מטיבים ומעניקים שפע ברכה וטובה לכל האומה, כך מסביר הספורנו. והבטיחנו הקדוש ברוך הוא שלא תשלוט בהם כללת בלעם, וישארו קיימים לעד הביאת גואל צדיק. בתי מדרש ובתי כנסיות. אם הברכה מצויה שם, יש פה מישהו שלא רוצה להיות איפה שמחלקים ברכות?
מבטל.
יש פה מישהו שרוצה לוותר על ברכות בלי לתת צדקה לעילוי נשמע צדיק כזה או אחר, ואיזה עמותה דמיונית או לא? שרובם הגדול אי אפשר להאמין להם בכלל? בתי מדרש ובתי כנסיות זה המקום.
ולכתוב ספר תורה.
לכן, אומר מדרש איכה ונסיים בזה. שאלו אומות העולם את בלעם הרשע. אם יש אפשרות חלילה לחלות את עם ישראל. איך אפשר לגמור על העם הזה? יודעים איך אפשר? אפשר.
אין לבוש.
תגרום לו שהוא יהיה בקניונים במקום בבית המדרש. תגרום לו להיות בסרטים, בהופעות, במקום בבית הכנסת. וגמרת על העם הזה. וזה מה שאומר המדרש. שאלו אומות העולם את בלעם הרשע אם יש אפשרות לחלות את ישראל, אמר להם בלעם הרשע. צאו וראו בבית הכנסת ובתי מדרשות שלהם. אם הם מצפצפים בקולם, אם בית המדרש מלא ולומדים שם, אין אתם יכולים להתלהם עליהם. שכן נבטיחם אביהם הזקן, כוונה ליצחק, ואמר להם, הכל, כל יעקב, והידיים ידי עשיו, כל זמן שקולו של יעקב עולה מבתי מדרש ובתי כנסת, אין ידי עשיו יכולים לשלוט בהם. אבל אם בבתי הכנסת ובתי המדרשות אין קולות, אין לימוד, אין שיעורים, כי החבר'ה הלכו לטייר בקניון, ברחובות, הלכו להסתובב עם האנשים שלהם, לטייר סתם ומותר לטייר, עם ספר ללמוד. אז היהודים שלנו קמים עלינו לחלותינו. ואנחנו לא צריכים דוגמאות, תסתכלו מה קורה בארצנו הקדושה. הכל, כל יעקב, תלוי בכם. לא רק בנו, הרבנים. אתם, התלמידים שיושבים בבתי המדרש ומחכים לנופש. לכן אני קורא לו העונש הגדול. בטלה, סכנה. סכנה לאדם, סכנה לאומה. צריכים לצאת, ואני מדבר איתכם כרגע שבועיים, עד שחוזרים לישיבה בין הזמנים, שלא לדבר על כאלה שיש להם חודשיים. חודשיים שסכנה בלתי פוסקת לאדם הפרטי ולאומה הישראלית. לכן, יש שני סיפורים של רב קרליבך. שאכל המקום שלו בתנא דבאליהו. המקום השני אני לא יודע, אבל שמעתי את הסיפור, ואני אספר את זה בקצרה. ואני אקרא את זה במילים של רב שלמה, וזה גם יעמוד ככה, לעילוי נשמתו וזכותו תגן עלינו.
אמן.
אז עוד כמה דקות אם אפשר, ותקשיבו לסיפור, ותפנימו את הרעיון המסתתר. מספר רב שלמה, יש סיפור על אליהו הנביא, זכור לטוב, שהיה מהלך לשפת הים, והנה הוא פוגש דייג. אומר לו אליהו הנביא, אמור לי דייג מתוק, האם למדת את דבר השם? האם למדת תורה, נביאים, וכתובים, ומשנה, וגמרא, למדת? וסודות הבריאה, האם עסקת בהם? ככה אומר, מספר, הרב קרליבך, מלשון התנא דבי אליהו. דמעות מילאו את עיניו של הדייג, אחר כך השפילם ואמר, האמינו לי, רבי קדוש, שניסיתי! באמת ניסיתי! אבל המוח שלי לא חריף דיו, ההבנה שלי מוגבלת, וגם הזיכרון שלי חלש. מכירים דברים כאלה? בורא עולם לא חנן אותי בכישרונות שצריך בשביל ללמוד את תורתו. שאל אליהו הנביא, אבל אמור לי דייג מתוק, אתה מצליח במלאכתך? האם אתה דייג טוב? אור פניו של הדייג ועיניו ברקו והשיב, האמינו לי רבי קדוש, אני הדייג הכי טוב בחוף הזה. בכה אליהו הנביא, ודמעותיו התערבבו עם הים הגדול, ואמר, ואתה יודע למה אתה דייג מצליח כל כך? כי חייך תלויים בזה. זה האוכל שלך, זה הפרנסה שלך, ולכן אתה כל כך משקיע כל כך, ולכן אתה כל כך מצליח. לו ידעת שחייך תלויים בלימוד תורה, יכולת להיות התלמיד החכם הגדול בעולם.
זה ברור.
אתה
מבין? אתה, זה כל, כל מה שעושה זה לאינטרס
עם האישים.
עושה זה לאינטרס עם האישים.
בוחר כתכלית כל הקשיים שלו לא מפריעים לו להגיע לשם. הסיפור השני, מה שאוהב מים, אתם מכירים פעם היה כזה מקצוע.
כן.
פעם היה הולך עם מות עץ על הכתפיים, שני דליים, שואב מים בנהר ומביא העיר למקום, זה היה מפרנסים גם הגרושים. מספר את שלמה קרליבך, דעו לכם חברים, כשאני מבין שהתורה היא שם החיים שלי, אין דבר הרבה בפני הרצון שלי ללמוד אותו. בבולוש, היה ברור בשם ינקה. שואב מים, כבן 17. הוא היה נכנס מדי פעם לאולם הגדול של הישיבה ויושב שם, מאחורה. כולם ידעו שהוא ממש לא יודע כלום. אפילו על הבית לא דבר. יום אחד, פונה ינקלה לקבוצה של בחורים בבית המדרש שאומר להם, תשמעו רבותיי, אתמול קיבלתי מכתב מהשלטונות שעובדים לגייס אותי לצבא רוסיה. ופעם שמעתי בישיבה שכל המקבל עליו עוד תורה מעבירים ממנו עוד מלכות ועוד דרך ארץ, אז חשבתי שבמקום להיות חייל של הצער, אני רוצה להיות חייל של הקדוש ברוך הוא. והיום בבוקר החלטתי לקבל עליי עוד תורה, ואני זקוק לעזרה. יש כאן מישהו שמוכן ללמד אותי א' ב', ואחר כך חומש, משנה, גמרא. מספר רב שלמה קרליבך, התלמידים הביאו זה וזה במבוכה מלווה בחיוך קל. הם היו גדולי עולם, אשר הקדישו את כל זמנם ללימוד גמרא וראשונים. מי מוכן להפסיק מלימודו וללמד את עם הארץ הזה א' ב'? מספר רב שלמה, ניגש שואב המים, הבחור הצעיר הזה, לרו, לרגיסה זמן מנצר, מי שאחר כך התגלה כאחד הגדולים בעולם, התורני שלנו, צעיר שכבר נחשב אז בין גדולי התלמידים, ואמר לו, רגיסה זמן, בסדר, אני אלמד אותך, לבין הזמן. בכל המועד סוכות, אני קצת יותר זמן ללמד אותך. בכל המועד סוכות, צעק ים כלב, אני רוצה היום! קיבלתי עליי היום עוד תורה! ינקלה עוזב את אולם הישיבה מוגזר, והאמת היא שהבחורים ידעים שהוא לא טוב עם עצמם, אבל מה לעשות? אם יש זמן ללמד את ינקלה על את זה? גם רבית הזמן מלצר הצטער שינקלה נעלם ולא חזר לישיבה. עברו להם 35 שנים. בשנת תטריש בהיהל עלה רב איסר זלמן מלצר לירושלים עיר הקודש והתמנה להיות ראש ישיבת עץ חיים. לגאון מפורסם וכל גדולי ירושלים באו לקבל את פניו. שאל רב איסר זלמן, תגידו לי רבותיי, מי כאן הגאון הכי גדול בירושלים? אמרו לו חכמי ירושלים ואמרו לו, תנו לכם רבינו, שמלבד תלמידי חכמים מפורסמים, יש בירושלים גם גאונים נסתרים. והאמת, שיש כאן גאון עצום ונורא. נחפה אל הקריש, מתפרנס בדוחק מעסק צדדי. הוא יושב בבית המדרש יומם ולילה, והתלמיד חכם הזה לוקח את כולנו, בכיס הקטן. רב זלמן איסר מלצר, בבקשה, תראו לי את שמו, תגידו לי איך אני יושב, אם הוא הגדול מכולם, אני חייב להפיל את פניו. קוראים לו רב ינקל, ינקל. הלך רב איסר זלמן למקום שאמרו לו, ואת מי מוצא שם? את ינקל הבחור, שואל במים מבולוז'ין. אתם מבינים חבר'ה? אומר רב שלמה זלמן, אוי אורבך. סליחה, רב שלמה קלנבך. כשהחל לשאת ולתת אימו בדברי תורה, הבין רב איסר זלמן, שהגאון הנסתר הזה, ים כזה, שואל במים מבולוז'ין, שהוא ידע נדבק, עולה עליו סרט מעניין. ילד בגיל 17, לא יודע לקרוא, לא יודע לבוא. כשהוא הבין שזה החיים, לא יודעים מה קרה 35 שנים. אבל אנחנו יכולים עכשיו להבין מה קרה 35 שנים. לאן הוא נעלם? לא ידוע. והפך להיות אחד מהגאונים של עם ישראל בתורה. אדם כי ימות באוהל, ומסור את הנפש, רגע, מסור את הנפש על התורה, על לימודה, בפרט בזמנים שיוצאים מן הישיבה לחופשות, מופשות, כי רק במוות יש חופש, במתים חופשי. אל תמידו את עצמכם. אל תיתנו. השפה הפנימית שלנו בשיעור הזה, ומי שמכיר ומצטרף לשיעור הזה, היזהרו בין השפחה, נחכה לרגע שתפתח לו את האזיקים. הוא רק מחכה לשנייה הזו, והוא יהיה אריה טורף, רעב. הוא ישעק בקול גדול ביער של הבלבולים. אל תורידו ממנו את האזיקים. אל תתייחסו עכשיו ליציאה לבין הזמנים כזמן חופש. תזכרו ותדעו, החופש הגדול במשמעות של העולם עבורנו בני התורה, בני הישיבה, זה עונש נורא. מרחיקים אותנו ממקום חייתנו. אתם זוכרים את המשל על השועל והדגים?
כן.
מישהו זוכר?
כן.
מעשה בשועל שהיה רעב והלך לשפת הנחל וראה דגים בורחים ממקום למקום ואמר להם, למה אתם פוחדים? אמרו לו, מה אתה לא רואה? אתה פיקח שבחיות, יש שם דייגים, אנחנו פוחדים שהם ידוגו אותנו. אמר להם, יש לי רעיון, חבר'ה, הרי אנחנו שוטה, אנחנו חיות, בואו, תעלו ליבשה ואתם ואני נחיה ביחד, אני אשמור עליכם. אמרו לו, תגיד לי, אתה פיקח שבחיות? במקום שיש לנו חיים במים, פה אנחנו חיים, אנחנו פוחדים. על היבשה, אנחנו נמות. אין מים אלא תורה. מוציאים אותנו מהנחל, מהנהר, מן התורה, מבית המדרש. אבל בית המדרש יש שם פתוח. והתורה היא של כולם. וכל מי שרוצה, יבוא וידול. תבטיחו לעצמכם שהוא יעבור עליכם יום ולא להקדיש זמן חשוב. אני לא יודע להגיד שעות זמנים, אבל בוודאי מי שיכול שחציו לכם וחציו לשם. לפחות חצי יום להיות באוהלה של תורה, כל אחד יד ביתו, איפה שאתם תהיו, להשקיע לפחות חצי חצי. ובחצי שלכם, בוודאי לא ללכת למקומות שהנזק הרוחני לחמור קשה, ואפילו פציעה קלה. כל פצע רוחני הוא פצע עמוק. אז אחרי זה, מה אתם אומרים? איזה כותרת נכתוב? כי האדם הזה מסתכל ואומר, וואי, וואי, וואי,
וואי,
למה לא הייתי כזה? איך פספסתי?
פספוס.
אז מה אתם אומרים? מה הכותרת שנכתוב כאן? רעיונות, יש?
טעות חיי.
הסתכלות מלמעלה?
עוד?
הסתכלות לאחורה.
עוד? חיובי.
מה אמרת? לא חיי. חיי, עוד? רעיונות?
מסתכל
עליכם.
איך?
אדם
עצר,
לא
מסתכל.
אדם קיים עוד לא עליו.
זאת התורה, אדם קיים
עוד לא עליו. מה, אני רואה פה מישהו מת לו?
לא, כאילו, אם הוא לא לומד תורה כמוהו.
תסתכל על התפקוד.
המחשבה ממני מביאה לרשם. אל תורמח, אני לא יודע.
אל תאמר, כשאין לי זמן, אני אלמד.
קודם.